באותו מפגש הזכרתי שאחד המכתבים הראשונים שקיבלתי עם כניסתי לתפקיד היה מכתב בקשה של יהודי שהגדיר את עצמו כעסקן, יהודי שהגדיר את עצמו כעסקן מעסקני העדה, שרוצה לבקש שבמבחנים של הרבנות הראשית שנקל בבחינות ונעשה את הבחינות קלות יותר, היות שהמדובר הוא ביוצאי אתיופיה. כתבתי לו ואמרתי, אני לא מסכים. אני לא מסכים מסיבה פשוטה. כתבתי לו ואמרתי לו, מדובר ביהודים, ולצורך הנקודה הזאת, אם יש למישהו קושי אישי של התבטאות, של שפה, של כתיבה, בסדר, אז אפשר לפנות וכמו כל אחד. אבל להגדיר מלכתחילה שהרבנים שהם יוצאי העדה עם סוג ב' לא מקובל עליי. להגדיר מלכתחילה שהמבחנים הם ברמה נמוכה יותר, נדמה לי, ותקנו אותי אם אני טועה, רוב הציבור כאן ילידי הארץ. גדלו כאן בארץ, למדו כאן בארץ, ולכן לא הסכמתי ואמרתי שוב, אם יש בעיה פרטנית למישהו, צריך לעשות כל מאמץ ולעזור. אבל כל עוד לא מדובר בבעיה של אחד, לא מדובר פה באנשים ברמה נמוכה מכל אחד ואחד אחר. יש, אני בכלל לא אוהב גם את הביטוי רוסים ואתיופים, אני לא אוהב את הביטויים הללו. יש רוסים, זה, יש כמה כאלה במדינת רוסיה. אתיופים, יש כמה כאלה במדינת אתיופיה. אבל יש גם יהודים יוצאי רוסיה ויהודים יוצאי אתיופיה, זה כן. רוסים זה לא יהודים שהם ברוסיה. ואנחנו מדברים כרגע על יהודים יוצאי רוסיה, על יהודים יוצאי אתיופיה. לצורך העניין, אבא שלי יהודי יוצא פולין, וזה בעצם הכיוון. זה כולנו, ברוך השם, זכינו ובדורנו מתקיים לנגד עינינו קיבוץ גלויות, כחלק משלב של גאולת ישראל השלמה, ומתקבצים לכאן, 104 גלויות התקבצו לכאן, לארץ הקודש, וברוך השם, יהודים עולים. אז כפי שגם בין המכתבים שהגיע אליי השבוע, יש בפקיסטן יהודי בודד, כך הם טוענים, ושאלת עלייה. אמרתי שאני אגיע לכאן וננסה לברר את יהדותו כאן, אבל קודם כל שיבוא הביתה. והנה יש ברוך השם עוד גלות שכנראה לדבריהם כבר בצורה הזאת לא תהיה קיימת כגלות. הנה אנחנו זוכים ושבים לציון וברוך השם, ולכן התוכנית הזו הייתה תוכנית חשובה ומיוחדת, כי כפי שהזכרתי צריך הרבנים עם הידע והבנה והלמדנות וממילא גם המבחנים כמו כולם. אבל צריך גם לפעמים ידיעה מיוחדת, צריך לפעמים שימת לב מיוחדת לדברים מסוימים, דגשים מיוחדים, כי צריך לדעת גם את השפה, ואני כאן מזכיר גם נקודה אחת. לפני כ-15 שנים זה היה, קיינתי כרב העיר מודיעין, ואני רואה בשבת, אני רואה יהודים שפנים חדשות, יוצא לי לדבר איתם אחרי התפילה, הם מציגים את עצמם שהם עלו לארץ, בשעה טובה, שמחתי לראות שהם הגיעו לכאן לארץ, והיהודים הללו עם הגעתם לכאן, ברוך השם, מצאו להם דירה, הם חזרו אחרי שהם כבר גרו כאן בארץ כמה שנים, חזרו לשם אל הגלות, והנה עכשיו הם עולים, מגיעים הביתה. אבל תזכרו טוב, הם לא היו בארץ כ-10 שנים. אני רואה אותם בבית כנסת יחסית מרוחק לאותו מקום שבו הם אמרו לי שהם גרים. שבת אחר כך, שבועיים אחר כך, אני מגיע לבית כנסת אחר, ואני רואה אותם שוב. וגם בית הכנסת השני היה במקום מרוחק ממקום המגורים. אחרי התפילה ניגשים, אומרים שלום, אני אומר לו, אז אני מבין שברוך השם אתם מסתדרים מצוין. הנה כבר יש לכם חברים פה, חברים שם. אומר לי, הלוואי הרב, אנחנו דווקא לא כל כך מסתדרים מצוין, מחפשים עדיין מקום תפילה, וכמו שהיינו במקום הקודם, שם לא הרגשתי בנוח, עכשיו הגעתי לכאן. אמרתי לו, אני לא יודע למה לא הרגשת בנוח פה, ולמה לא הרגשת שם. אבל תסביר לי, אתה יודע שיש לך בית כנסת ליד הבית? אמר לי, כן, בטח. נו, אז למה אתה לא שם? ואז הוא אומר לי, לא, אמרו לי, לא כדאי לבוא לשם. אמרתי לו, בית כנסת? שאמרו לך, לא כדאי לבוא, מה רע? למה יש דבר כזה? אמרו לי, לא, אמרו לי שאם אני אבוא לשם, זה יהיה בזבוז זמן. חשבתי שאני מבין, ואז שאלתי אותו, תגיד לי, אולי אמרו לך שבית הכנסת ההוא שליד הבית שלך, זה בית כנסת שחבל על הזמן? אמרו לי, כן, כן. אמרתי לו, לא היית בארץ כמה שנים. אתה מפרש חבל על הזמן במובן הפשוט. חבל על הזמן, באמת לא לבזבז זמן. אבל דע לך שבלשון מדוברת, מה שקרוי סלנג, משהו פה השתנה, זה לא בדיוק אותו הדבר. רצו לך להגיד לך שבית הכנסת שם ליד הבית שלך הוא משהו משהו. רק מה לעשות, הביטוי היה חבל על הזמן שאתה לא מכיר אותו, ואתה פירשת אותו. טוב שלא לקחת מילון ותרגמת על עצמך, I'm sorry about time. זה... תיגש לשם ותראה שזה בסדר, אתה תמצא את עצמך והם שכנים שלך. כעבור כמה שבתות, כהרגלי כל פעם בשם, במקום אחר, אני מגיע לשם להתפלל, ואני רואה אותו נמצא שם. הוא לא התאפק לסוף התפילה, הוא ניגש אליי עוד באמצע, ואומר לי, הרב בית הכנסת פה, חבל על הזמן. אמרתי לו, אני יודע. בזה הבנתי את ההלכה ברמב״ם. הרמב״ם מדבר על מצווה של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך. ואגב, ביטוי מעניין, שימו לב ברמב״ם במצוות עשה בספר המצוות, אין מצווה ברמב״ם למנות שופטים. אין מצווה לשפוט, סליחה. אין מצווה לשפוט. יש מצווה לשפוט צדק. כותב הרמב״ם בספר המצוות, ועוד כלול בזה גם לשפוט. כלומר, עיקר המצווה היא לשפוט צדק. כלול בזה גם מצווה לשפוט, מצווה לדון. דיון גדול בכלל בראשונים על השאלה הזאת אם יש מצווה לדון. הרשב"ץ בזוהר הרקיע נוטה לומר שאין בכלל מצווה. כך הוא רוצה לפרש ברוב הראשונים, לא ניכנס. אבל הכתוב בתורה, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. לומד הרמב״ם שצריכים בכל שבט שופט של השבט. צריכים שבט דן, שהשופט יהיה משבט דן. שבט בנימין, השופט משבט בנימין. אני לא מדבר על בתי הדין הגדולים יותר, שהם מכילים את כולם. אבל שבט נאמר לנו כאן, לשבטיך. שבט שכל השבטים, כולם, יהיו, השופטים יהיו מהשבטים. והמפרשים מנסים להבין את הרמב״ם. למה? אני... אחרי החבל על הזמן, אני חושב שאני מבין מאוד פשוט. יש לעתים סגנון של דיבור, ביטויים, שצריך להבין אותם. הרי הדיין כשיושב צריך להבין מה בדיוק אמר האחד ומה בדיוק ענה השני. הוא צריך להבין, לא חלילה להוריד את השפה, חס ושלום, לשון הקודש. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על לשון הקודש בכל תפילה, כשאנחנו מזכירים את הביטוי של בחרתנו מכל העמים, ואנחנו מזכירים שם, רוממתנו מכל הלשונות. מודים לקדוש ברוך הוא על הלשון, על שפת הקודש הוא נתן לנו. זה כלול, זה מצווה, זה לא רק חלק מהבחירה, זו הודעה בפני עצמה. אבל באותה הודעה אנחנו צריכים לזכור ששפת הדיבור עשויה להיות שונה ממקום למקום. וצריך להבין את מה שהשני אומר. ולכן אני יכול להבין את ההדגשה של לשבטיך שצריך להיות כל אחד מהשבט שלו. זה יכולה להיות התנהלות, וזה יכול להיות דיבור, לשון. אני לא ידעתי את הביטוי, אבל כשהייתי בכנס מסוים של לשכת עורכי הדין, ודיברתי שם על דיין של הכרת הטוב שיש לו כלפי ההורים, של השופט, וכלפי, סליחה, ההורים של הנידון, ואז אמרתי שהנידון, הדיין הזה, השופט הזה, כשהוא היה אצל ההורים של הנידון, הוא אכל אצלם, הם האכילו אותו, ואני רואה חיוכים, כולם מחייכים שם, ולא ידעתי. אבל כשסיימתי, אני שואל מישהו, תגיד לי, מה זה היה? הוא אומר לי בלשון, בסלנג שלנו, של עורכי הדין, להאכיל את השופט זה לתת לו מתחת השולחן משהו. אוי ווי, ממש לא לדעתי. אבל הוא אומר לי, זה נקרא להאכיל את השופט. זה סגנון, זה מילים. סלנג שאתה צריך להבין כשאתה מדבר. לשבטיך אני צריך לדעת שהדיין יבין בדיוק את הניואנסים. את הנקודות בהן דובר. זה גם הבדל של מקומות. יש הבדל גם בדברים מסוימים. אני יושב בבית הדין הגדול, יושב איתי דיין, שהוא היה במשך 20 שנה דיין באשקלון. לפני כן הוא היה דיין בחיפה. הוא יושב איתי, ואנחנו דיברנו על סנקציה מסוימת לאדם, שלא מציית לבית הדין. והסנקציה הזאת נגעה במושג ושמו הביטוי שלו היה ביטוי מיוחד של שלילת רישיון נהיגה. ואז הוא אמר, הדיין שיושב לידי אומר לי, הרב, צריך לראות, בחיפה אם הייתי מזהיר מישהו שאני אקח ממנו רישיון נהיגה, זה היה נורא והיום בשבילו. אבל באשקלון, כשאמרתי את זה למישהו, הוא חייך ואמר לי, אני הרישיון שלי לא בתוקף כבר 5 שנים. אז מה? לפגוע פה ביוצא אשקלון. לא, אבל זה תרבות, זה אווירה. לכן יש משמעות מיוחדת להבין את הדיבור, להבין את האווירה, ובאופן מיוחד לדעת ולתת דגש לדברים שחשובים. השם ישמואל, הרבי מסוחת שוב, מביא בשם אביו, בעל אבני נזר, חתנו הגדול של הרבי מקוצק, הוא מביא שההשפעה של שבת, כולנו יודעים שהיא ממשיכה 3 ימים עד אחרי השבת. 3 ימים עד אחרי השבת, ואז אתה מרגיש את קדושתה של השבת, ולכן גם להלכה ניתן לעשות הבדלה למי שחלילה לא קיים, לא עשה הבדלה במוצאי שבת, יכול עד יום שלישי. משלישי בלילה, אור ליום רביעי, זה כבר 3 ימים לפני השבת, שאז צריכים כבר להתכונן לכבוד השבת. וזה גם משמעותי להלכה, שיש דברים לכבודה של השבת, שאתה כבר צריך לעשות ב3 הימים הללו. לא נכנסים לספינה, להפליג, ביום רביעי, למקרה שאתה חלילה עלול לגרום למצב שבשבת הקרובה אתה תפגע בקדושתה. אני לא נכנס עם זה מצד הבריאות, שאתה לא תרגיש, או חלילה פיגור הנפש, כל השאלות או צריכים יהיו לעשות משהו. שיטות הראשונים ידועות, לא זו הנקודה, לא זה המקום. אבל 3 ימים אתה צריך להתכונן לשבת, ואומר אבני נזר, ולכן קדושתה של השבת ממשיכה גם 3 ימים אחרי. כותב אבני נזר, בחג השפעתו של המועד היא 30 יום. מאיפה הוא יודע את זה? הוא אומר, כמו שבשבת. היות שיש הלכה ששואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום, צריכים לעסוק וללמוד את הלכות החג ולהתכונן לחג 30 יום קודם. אומר אבני נזר, אם כך, אז אם התכוננת 30 יום, ההשפעה של החג היא עליך לפחות 30 יום. לפחות עוד 30 יום שאחרי, אתה חש את המיוחדות, את הקדושה של החג, את ההשפעה הזאת עליך. כך כותב אבני נזר. למה נזכרתי בדבריו? כי יהודים באתיופיה, נהגו את המנהג המיוחד הזה, הוא שמו סיגד. לקחת את ההשפעה של הימים הקדושים ו-50 יום אחריהם לשוב ולחדש את הברית ואת האמנה עם הקדוש ברוך הוא. לא דבר מובן מאליו. אגדיר אחרת, דבר לא מובן מאליו. לקחת את ההשפעה של הימים, לזכור שיש לנו המשכיות, שאני רוצה את החודש הכל כך מלא, שאגב המפרשים מדברים על כך שראוי היה בעצם לפזר את המועדים, ארבעה חגים שיש בתשרי, צריכים היו להיות בעצם בסיוון, סליחה, בתמוז אב אלול תשרי. כתוב בספרים שהחגים צריכים היו להיות כל חודש, יש לו את החג שלו. וצריכים היו החגים להיות בתמוז אב אלול תשרי, אבל בגלל שחטאו, אז יש 17 בתמוז ויש 9 באב, וממילא 4 בתשרי. אבל יש כל כך הרבה זרי ימים מיוחדים. ימים של קרבת אלוקים בדרגה גבוהה. ימים שאתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא, הן ביראה, הן באהבה ובשמחה. הן בפחד של אימת הדין, והן בשמחה על כפרה וקרבת אלוקים, ולאחר מכן בשמחה שמתעלה אל שמחת בית השואבה, ומגיעה לשיאה בשמחתה של תורה. דרגות גבוהות מאוד. זה מוזכר לנו במושג ושמו ימים מיוחדים, ימי תשרי. והיות שזה היה חודש מלא כל כך, עוד לא הספקנו 30 ימים אחרי תשרי, כי בתוכם כבר היה לנו 30 ימים אחרי ראש השנה, בתוכם היה לנו יום כיפור, סוכות ושמחת תורה. 30 ימים אחרי יום כיפור, בתוכם יש לנו סוכות ושמחת תורה. באו יהודים באתיופיה ואמרו, היות שזה היה רצף חזק כל כך, לפני שנכנסים אל ימי החורף, בואו נחדש את הברית כשם שעזרא הסופר ונחמיה בן חכליה חידשו את הברית, הם עשו זאת בראש השנה. אנחנו היום מחדשים שוב את הברית. וזהו הרעיון של חג הסיגד. להחזיק את ההשפעה של החודש המיוחד הזה, לאחוז בו ולהמשיך איתו. לקחת את הימים הללו ולא... יש קהילות, הגעתי לפני שעה קלה. מארצות הברית. יש שם קהילות שדיברתי שם עם אחד הרבנים, והוא מספר לי שהוא פגש מישהו שמכהן בתפקיד רבני בקהילה מסוימת. ואותו אחד אמר לו שבאזור חודש סיוון הוא כבר מכין את דרשת יום הכיפורים שלו. והרב אומר לי, התפלאתי, בסיוון אתה כבר מכין את יום כיפור? הוא אומר, לפני החופש אני מכין את זה, וביום כיפור זה ההזדמנות שמגיעים כולם, זו הדרשה אחת שנתית שלי. אז שם זה כנראה השפעה של יום כיפור היא על כל השנה כולה. כנראה שהם מרגישים את יום כיפור מיום י' א' בתשרי, אבל אנחנו יהודים שזוכרים את מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו אחרי מעמד הר סיני. קולות, ברקים, הר האלוקים, מעמד, רואים את האלוקים. אבל אנחנו יודעים את מה שמלמד אותנו הקדוש ברוך הוא מיד אחרי זה. לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. קחו את הקדושה הזאת איתכם ליום יום. במעמד מיוחד במינו, זה יפה, זה מיוחד. אבל לא בזה תיבחנו. אלא הבחינה שלנו כיהודים שומרי תורה ומצוות עושי רצון השם, זה לך אמור להם, להם שובו לכם לאוהליכם, ביום יום. יצאנו מחודש תשרי, לפי אבני נזר השפעת תשרי הייתה איתנו עד כף ב' במרחשוון. והנה שווים חודש לפני שנגיע אל אורות החנוכה, אנחנו שווים שוב להרגיש את הקדושה ועומדים ביום של כינוס, של חזרה עוד פעם, לחזור ולשנן את הדבקות שלנו בבורא עולם, ולא לתת לזמן לחלוף, שלא יהיו מרחקים גדולים מדי בין ימי קדושה וקרבה לבורא עולם, ימי המועד. זו המהות של המועד המיוחד הזה. 50 יום אחרי הרגל, סוף חודש מרחשוון, שבחסידות רבי, אומרים בשם רבי ישראל מירוז'ין, שמרחשוון זה ביטוי של מרח ושן שפוותי. כלומר, השפתיים עדיין רוחשות. השפתיים רוחשות עדיין את ימי הדין, את ימי תשרי. יהודי יכול לשבת לו עם גמרא בימים הללו, ואפילו בלי לשים לב לזמזם לאוכיל על הכל, את ניגוני הימים הנוראים, פתאום הוא יגיד חמול על מעשיך, לא שמים לב, אבל אפילו השפתיים מרחשות את הימים הללו, ימי הקדושה. ובואו נחזיק טובה לאחינו יהודים היוצאים מאתיופיה, שמלמדים אותנו לעמוד בסוף חודש מרחשוון ולשנן שוב את הברית ולחזור איתה, ולייחל שהקדוש ברוך הוא יראה את הברית ויזכור את החסד ואת השבועה אשר נשבע לאבותינו, ויזכנו בשנה ברוכה, שנה שבה נחוש כל רגע ורגע את דברי הפסוק, ואני קרבת אלוקים לי טוב. וכשנרגיש זאת, נזכה כולנו לישועה השלמה.